נעסוק בקלאסי יש פה משהו ממש בית מאוד הלכתי והוא האם יוצאים ידי חובת צדקה בתשלום מיסים אבל יש פה משהו מעניין שהוא בעצם זה מביא לידי חידוד וביטוי מעשי את שאלת היחס בין צדקה פרטית לצדקה ציבורית שהיא מאוד מעניינת אותנו בהקשר של מדינת הרווחה נתחיל ממקור אגדתי, אבל שהוא גם, כמו שתראו, גם פוסקי הלכה ראו בו מקור משמעותי, וזה מקור מספר אחד, גמרא בבבא בתרא דף ט', כתוב שם ככה, אם עושים צדקה מוטב, ואם לאו, באין עובדי כוכבים נוטלים בזרוע, ואף על פי כן עכשיו לאין הצדקה, שנאמר ונוגסה איך צדקה. אני מקווה שאני לא משבש את הפסוק. כלומר, אם המסלסה נותן צדקה כמו שצריך, מצוין, אם לא, הוא יבוא הגויים, יקחו ממנו כספים וזה נחשב כצדקה כן, ופה אנחנו רואים שלשלם הרבה מיסים זה קודם כל אם אתה משלם הרבה מיסים כנראה שלא נתת מספיק צדקה לפחות בחול וזה גם נחשב צדקה זאת אומרת, זה לא עונש, אפשר להגיד שזה רק עונש מי שלא עושה מה שצריך אז הוא לא ירוויח מהקמצנות שלו אבל יותר מזה לא שהוא לא ירוויח אלא באמת זה נחשב צדקה הקדוש ברוך הוא לא סתם מעניש אותנו אלא כופה עלינו לתת צדקה בדרך הזאת גם אם זה לא מה שחשבנו מסביר המערשה שם במקום מספר 2 למה כשאתה משלם הרבה מיסים בחוץ לארץ זה נחשב צדקה מפני שהוא כך מסביר מפני שאקום נוטלים מן העשיר תחת העני כן הגויים אפשר להגיד ישמחו הקפיטליסטים שהגויים הם לא בסדר למה הם לא בסדר כי הם לוקחים הרבה מיסים מהעשירים כן היה צריך להיות מס אחיד רגרסיבי או כן קבוע במקום זה כנראה המנהג הוותיק עתיק שלוקחים הרבה מהעשירים מהסיבה פשוטה כי יש להם כסף יש מאיפה לקחת ולכן בפועל יוצא שהעשירים משלמים עבור העניים ולכן כשאתה משלם עבור העניים אתה בעצם נותן לעניים צדקה עד עכשיו זה כמו שאומר זה אגדה כי זה בסך הכל מה שנקרא הסבר בדיעבד כן אף אחד לא אומר לך לעשות את זה לכתחילה אלא שאם זה קרה אז תדע למה זה קרה ומה המשמעות של זה אבל מסביר לפני כן יש לנו בניגוד למערשה שמסביר למה באמת בסוף העניים מרוויחים מזה ולכן זה נושב, זה מובן למה זה צדקה, במקום מספר 4, החתם סופר על גמרא שם, הוא מסביר, קודם כל, עולה מדבריו, שגם כשהמס לא הולך לעניים בכלל, בכל אופן זה נושב צדקה. איך זה עולה? הוא כותב כך, בחידושי תורה כתבתי, אנא תפירש רשי ויבוא יעקב שלם בגופו, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. אומר רשי שלם בגופו, ובממונו ותורתו. פירוש בממונו, שלא חיסר כלום מכל אותו הדורון. מניחו, איך אפשר שלא חסר כלום? הרי בסוף הוא נתן לאסף כל כך הרבה מתנות, אז ודאי שהוא היה חסר. ואפשר שלא קיים יעקב, הוא לא יכול לקיים מצוות צדקה בבית לבן, ואתה על ידי הדורון שנתן עשיו, אז הוא קיים את מצוות הצדקה שלו, הוא הכתיב ונוגסה איך צדקה, ישלים ממונו שלא היה עוד ממון חסר, וגם שלום תורתו שקיים מצוות של צדקה שהיה חסר לו מתורתו. כלומר, הוא מסביר, החתם סופר, שהוא הכל בו בדברי אגדה, שיעקב היה צריך את הצדקה, לא נתן צדקה, כנראה מתוך אילוץ, אגב, זה גם הלכה, שמצוות צדקה היא אחת, גם גויים חייבים בצדקה. כולם קוראים שבע מצוות בני נוח, אבל יש מצוות צדקה, גם מצוות של גויים. מצוות שמינית, יש עוד כמה. אז אומר אחד המסופר, כשיעקב נתן לאסף, הוא קיים את מצוות הצדקה שלו. שאסף לא נראה שהוא היה אדם עני, והוא ודאי לא איזה מלך שלוקח מעניים, מעשירים, זה לא מעניין בכלל. אסף לקח את הכסף. כן? אז, ובכל אופן זה נחשב צדקה. כלומר, אחד המסופר אומר, משום מה יש איזה גזרת הכתוב, לא יודע מה, גזרת הגמרא, שכשאדם משלם מיסים לגויים, זה נחשב שהוא קיים איזה מצוות כה. לא כמו מעכשיו שמה שסביר לך, אני מרוויחים מזה. אבל המשמעות ההלכתית של האמירה הזאת, אנחנו מוצאים אותה בשוט דעת כהן של הרב קוק, במקום מספר 3. הרב קוק עוסק בשאלה, כבר נגענו בה, יש הלכה שאוסרת על יהודים לקבל צדקה מגויים, ובפועל יהודים בכל העולם לוקחים לפחות את הקצבאות ואת השלומי העברה שהממשלות של הגויים נותנות להם. כן? מה שקוראים בארצות הברית social security ובכל מקום יש לו את השם שלו. ואז השאלה אם אותו לקחת את זה, הרי יכולה אתם כצדקה מגויים. אומר הרב קוק זה מותר, הוא מסביר למה. ונוגע לקופת הממשלה, ברור שממון רב של ישראל נמצא בהכנסת הממשלה. וקודם כל יהודים לא רק מקבלים אלא גם משלמים. אז אפשר לומר שיהודים משלמים ויהודים מקבלים את הכסף של היהודים. ויש לומר עוד לפי הסוגיה דבבה בתה, בגעת שם, דגם מה שנוכרים נוטלים מישראל נחשב לצדקה. כלומר גם מיסים סתם שלחו מי יהודים, נחשב צדקה שנועה ונוגסה איך צדקה. והיינו גם מה שנוטלים גם על ידי כוח המלכות, אם כן נחשבים הכספים של ההכנסות שישראל מכניסים לממשלה, בכל מקום שיהיה לכספי הצדקה של ישראל, ומחר כך הם לוקחים מזה, מדיד וקשה הכלי. כלומר, גם כשיהודים שלם מיסים, לא מתוך כוונה לקיים מצוות צדקה, בכל אופן כתוב שזאת צדקה, כמו שהמהרש"א הסביר, בסוף העניים מקבלים. אז המהרש"א דיבר, וזה חשוב מאוד מאוד, לעומת נראה, בסוף הדברים, נתעסק בשאלה, איזה חלק שמיסים נחשב צדקה? אנחנו מוצאים פה בעצם, במהרש"א וברב קוק, שני עקרונות, או שני הסברים, איך מיסים, או מה, איזה חלק מהמיסים נחשב צדקה. המהרש"א מדבר על חלק המיסים, על כל מס שהקל על העניים בתשלום המיסים שלהם נחשב צדקה. כלומר, אם נגיד היינו רואים, כולם צריכים לשלם מס בשיעור, אנחנו נראה את זה, בשיעור 10%, אם המס היה אחיד, רגרסיבי, כולם משלמים את אותו אחוז מס, 10%. כאשר העניים לא משלמים מס בכלל, אז בעצם את ה10% הזה, זה הצדקה שהם קיבלו, מהעשירים ששילמו 40% מס. כן? אז זה דרך אחת לחשב, כלומר, את ההקלה בנטל המס על העניים, דרך חישוב אחת, דרך חישוב שנייה, היא הקצבאות שהעניים קיבלו. כן? ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה של ביטוח לאומי, זה ממש צדקה גמורה. זה מה שהרב קוק אומר, מה שדיבר, על הקלת נטל המס על העניים, גם זה נחשב צדקה. זה דברי האגדה האלה בבבא בתרא, שהם ירחפו מעל הדיון ההלכתי שאנחנו ניכנס לעבוד שנייה, וגם נחזור אליו, כאילו, אנחנו בסוף השבר מסיימים בצדקה ותשלום מיסים. אוקיי, כשאנחנו נכנסים לדיון ההלכתי, אנחנו מתחילים מדיון בשאלת קיום מצוות צדקה במעשר עני, שזה בעצם, ודאי שמעשר עני הוא דאורייתא, ולכן ממנו צריך להתחיל. ושם יש תוספת המפתיעה שנפסקה להלכה, והתוספת אומרת כך, במקום מספר 5, מעשר שני, וכמו שאנחנו נראה, הראשונים גורסים מעשר עני, אין גובים ממנו, כלומר, נתת למישהו מעשר עני, אני אחד קיבל את המעשר עני, אין גובים ממנו מלווה וחוב, כלומר, אתה לא יכול לקחת מהעני את המעשר עני עבור החובות שלו, כן, זה כמו שבדומה לכך במדינת ישראל, קצבאות ביטוח לאומי, מטב זיכרוני, מוגנות מפני גבייה בהוצאה לפועל, זה אי אפשר לקחת את הכסף הזה, כי זה אמולה, אתה אומר, אבל זה אין לו, אני אתן לו בשביל לחיות, מה זה, מה, אם הייתי רוצה, לא בשביל להחזיר את החובות שלו. ואין משלמים ממנו את הגמולין, ואין פודים בו, שבועים, ואין עושים בו שושבינות, ואין נותנים ממנו דבר לצדקה. דבר מדהים. כלומר, אתה, אדם, יש לו שדה, הוא הפריש מעשר עני, והוא רוצה לתת את הכסף הזה כצדקה. מה יותר, כאילו, מה זה מעשר עני? זה צדקה, נכון? אז למה אי אפשר לעשות את זה? בכל אופן אסור, אין נותנים ממנו דבר לצדקה. והרמב"ם פוסק את זה להלכה, הוא כותב כך, במקור 6, מעשר עני משלמים ממנו דבר של גמילות חסדים. זאת אומרת, אתה רוצה לקחת מעשר עני, נשתמש בו כגמילות חסדים, אומרת, נראה, נקרא קודם כל דבר הרמב"ם. משלמים ממנו דבר של גמילות חסדים, וצריך להודיעו שהוא מעשר עני, שלא חושב שאתה נדיב, אתה הרי נותן את זה לא ממון חרי, מעשר עני שכלנים, אתה החלטה לתת את זה לבן אדם הזה. ואין פודים בו שבועים, ואין עושים בו שושבינות, ואין נותנים ממנו דבר לצדקה. אז מותר לתת אותו כגמילות חסדים, אסור לתת אותו כצדקה. מה בין זה לזה? מסביר בית יוסף מקום מספר 7, מה שכתוב נותנים ממנו לצדקה, היינו לומר שאם פסקו עליו בני העיר צדקה, לא ייתן להם מעשר עני שנמצא פורע חובו במעשר עני. נשמע, אומרת נראה את החיזוקים לזה. לא. מדובר על הנותן, נכון? אתה צודק שבתוספת בעצם קופצים פה משני דברים. אין גובים ממנו מלווה וחוב, זה אחרי שזה הגיע לידי העני, ונותנים אותו, זה הנותן. הנותן לא יכול לתת אותו לצדקה, והבית יוסף מסביר לנו שיש, מה אתה יכול להשתמש במעשר עני ובמה לא? אתה יכול להשתמש במעשר עני בשביל לתת את הצדקה הפרטית שלך. אתה נותן אותו לעניים, זה צדקה, נכון? אתה יכול לתת אותו למי שאתה רוצה. וזה צדקה, כן? זה מעשר עני, מצוות מעשר עני. אתה לא יכול להשתמש בו לפרוע את מה שבני העיר חייבו אותך לתת לקופה העירונית, כי אתה חווה, פורע את חובך במעשר עני. מה בעצם אומר לנו בית יוסף? שמעשר עני הוא שמור כצדקה וולונטרית. הצדקה הפרטית שלך. יש צדקה עירונית, יש קופת בני העיר, ושם אתה חייב לשלם מה שיפסקו עליך. ובנוסף אתה אמור לתת עוד מעשר עני לפי רצונך ושיקול דעתך. בנוסף, אתה אמור לנהל, כלומר, אתה, בסוף החודש תשאל את עצמך, לאיפה הלך הכסף שלי החודש? יש כסף שהלך לחובות שלי לצדקה, ויש כסף שהלך צ'ריטי שלי. אנחנו רוצים צ'ריטי, אנחנו רוצים, עכשיו, צ'ריטי, מעשר עני זה חובה, כן? אתה חייב להפריש מעשר עני. אבל אתה יכול לתת אותו למי שאתה רוצה. ואנחנו לא, אסור להשתמש בזה לתשלום דברים שאתה מחויב לתת אותם. רק לדברים שאתה לא, לאנשים שאתה לא חייב לתת להם, למי שאתה רוצה תיתן. אנחנו משמרים את מרכיב הצ'ריטי, רוצים שהוא יהיה, ממש מחייבים, לא רוצים, מחייבים את, 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 את הנותן להחזיק שתי סעיפי הוצאה, סעיף לקופת העיר וסעיף לצדקה פרטית שיינתן מתוך המעשר אני. ו מסביר הבח, הבח על בית יוסף שם במקור 8 בסימן שין למד א', זה הלכות מצוות התלויות בארץ בשולחן ערוך, סימן ענק, משמע דסביר עלי לבית יוסף, אם לא פסקו עליו כבר צדקה, יכול לתת ממנו לכיס של צדקה. כלומר, נגיד שאתה בא לגבי ואתה אומר לו, תשמע, כמה אני צריך לתת? לך 1,000 שקל. תתן לו 1,000 שקל. עכשיו אתה אומר, תשמע, אני רוצה לך 1,500. עוד 500 שקל על חשבון המעשר אני שלי. אבל בית יוסף, זה אפשרי? כל מה שאתה לא חייב, אתה יכול לתת מה שאתה רוצה, לאנשים, לקופה. ולי נראה, דאפילו לכיס של צדקה אינו רשאי ליתן, דיקר המצווה שייתן בעל הבית מעשר אני לעניים, מלבד מה שנותן הגבאי לכל עני ואני בכל ערב שבת מקופה של צדקה, אם ניתן לכיס של צדקה, לא ייתנו לעניים, אלא קצבתן. אומר הבח, זה, יש פה מרכיב נותן, מרכיב מקבל. מרכיב הנותן, אנחנו רוצים שאתה תשתמש במעשר אני לצ'רטי, לאנשים שאתה תבחר למי לתת. במרכיב המקבל, על גבאי של הצדקה, יש לו איזשהו תקן מה הוא נותן לעניים. בנוסף לזה, הם מקבלים צדקות פרטיות. כן, קיבוץ נדבות, כן, צ'רטי, לא משנה, מה שנותנים להם. אם אתה תיתן לקופת הצדקה יותר כסף, הגבאי אומר, אני נוסף נותן לפי תקן, התקן שלי, אני לא צריך, אני לא נותן יותר לעניים בגלל שיש יותר כסף בקופה. יש לי עודף, לא יודע, או שאני אתן מה שהתחייבתי, או שאני אגבה פחות, לא יודע מה אני אעשה. אני אשמור את זה לחודש הבא, לימים קשים. כיוון שכך אתה בעצם פוגע בעניים. כלומר, יש, גם הנותן צריך לתת בשני סעיפי נתינה, סעיף החובה, סעיף הצ'ריטי, סעיף הנדיבות, וגם המקבל, העניים מקבלים גם את זה וגם את זה, ולכן אל תכניס את הכסף של הצ'ריטי שלך לתוך הקופה הממשלתית או הקופה העירונית, אתה פוגע בעני, באופן עקיף כמובן. ולכן אומר הבח, אסור גם את זה אסור לעשות, זה אומר סברה מאוד יפה. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים מעשר עני שאומר שהוא דאורייתא, באמת דבר מדהים. זה לא רק שזה הולך למתן, זה לא שזה אמור, המעשר הזה אמור להגיע לעניים, זה ודאי, הוא אמור להגיע לעניים ולא לעשירים. הוא אמור להגיע לעניים שהם לא חלק מהחובות שלך. עכשיו, זה, אני אומר, זה בעיניי דבר מדהים ביותר, כי קופת הצדקה העירונית, גם נאמר שהיא תקנה דרבנן, גם נאמר שהיא מנהג, בעיניים שלי היא בדרך לבצע ולאכוף את מצוות הצדקה הפרטית. מדורית יש רק צדקה פרטית. מה פתאום תקנו חכמים למען דאמר שזה תקנה, או נהגו ישראל למען דאמר שזה מנהג, מה פתאום נהגו ישראל לעשות קופה קהילתית? התשובה, כדי לממש את החובה הפרטית שלך. אנחנו רואים שזה לא עובד, כאילו צ'רטי לבד לא מסדר, הפיזור לא תמיד טוב, יש אנשים שכן מקבלים, אנשים שלא מקבלים, אנחנו רוצים לייצר איזשהו רשת ביטחון שתעזור לעניים ותממש את החובה של העשירים. מפה אנחנו רואים שזה לא נכון. כלומר, זה לא לוקח את הצדקה הפרטית, בוא ניקח את המעשר אני שלך, אם אני צודק באב האמינה הזאת הלא נכונה, היינו צריכים להגיד, כל מי שיש לו מעשר אני, חייב להביא אותו לקופה הקהילתית, אנחנו מתחילים לנהל את זה, אנחנו יודעים לנהל את זה יותר מהצדקה הפרטית שלך. אנחנו יודעים לחלק לעניים באופן שווה ושוויוני וטוב ולפי קריטריונים. לא, מצוות הצדקה העירונית או הציבורית היא בנוסף לצדקה הפרטית. שוב, בעולם הדאורייתא, בעולם המעשר העני, קופת הצדקה היא בנוסף, היא לא במקום. ולכן אנחנו לא נגרל לך בכסף הזה, אנחנו לא ניקח אותו, אסור לך לתת אותו, ואנחנו רוצים גם, ואני אומר גם במובן הערכי של המילה, של הדברים, לא במובן התוצאתי, לא שאנחנו בעצם מגדילים את הסיוע, כן? אם אנחנו גם וגם, עכשיו לעניים יהיה יותר כסף, זה גם נכון. אבל אנחנו גם רוצים שלעניים יהיה יותר כסף, ואנחנו גם רוצים לשמר את מרכיב הצדקה הפרטית, את היוזמה האישית של הבן אדם, להחליט אם מי הוא נותן. לא טוב לנו, אם הכל יהיה ממשלתי, זה נראה היום, זה לא דבר כל כך גרוע, היום נראה כמו שהיה פעם. כן, כשאתה משלם מיסים, אתה לא מרגיש שאתה נותן צדקה. למה? כי את המצווה קיים על חבר כנסת שהצביע בעד השינוי החוק. זהו, מאז כולם עושים מה שהם חייבים. כל המערכת הגבייה והוצאה לפועל, וזה גמרנו, זה עכשיו זה פקודות. אז זה טוב לעניים, אבל אנחנו חייבים לשמר צדקה פרטית. יש לנו עניין בזה. אוקיי. עכשיו נעבור לקומה שנייה, והיא שאלה, אם הכלל הזה שנכון לגבי מעשר אני, נכון גם לגבי מעשר כספים. עכשיו, אני חייב להגיד לכם שאני הגעתי לשאלה הזאת הפוך. כלומר, נתקלתי בזה שאדם לא יכול להשתמש במעשר אני, במעשר כספים, בשביל לשלם מיסים. התפלטתי, מה, חלק מהמיסים הולכים לצדקה. ואז אני חופר אחורה, ואני מגלה שזה בכלל לא מפתיע. כיוון שאם אתה לא יכול להשתמש במעשר אני, לתשלום מיסים לצדקה, לקופת הצדקה של הקהילה, שהיא גלת כושר, כן? אי אפשר להגיד, היא צדקה למאדרין, אין בה שום סיבה להגיד שהיא לא צדקה, אתה לא יכול להשתמש, כי זה כסף של צדקה פרטית, מקל וחומר, או יש הרבה סברה לומר, כשאותו דבר היא במעשר כספים, לא רק במעשר אני. אז בואו נראה את המקורות. שואלים את המעריד במקור מספר 9, אם אדם יוצא מצוות מתנות לאביונים, במה שהוא נותן למרץ ומעשר. אני אומר שאני לא יודע, יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, מגיע הפורים, אתה רוצה לתת מעשר, רוצה לתת מתנות עניים, צורה יפה, הכי טוב, אתה אומר, אני כל חודש נותן צדקה, אני אקח עכשיו את הכסף שאני נוהג לתת, לא משנה כל אחד כמה שהוא נותן, נגיד כמה מאות שקלים, אני אתן את זה עכשיו לעני, אני אשפר אותו, נותן לו מתנות לאביונים, לא 20 שקל, נותן לו 500 שקל. אומר לך מעריד, שואלים אותו אם אפשר לעשות את זה, אומר מעריד תשובה, מתנות לאביונים, אני יודעתי נותה, זה לא נפיק במאות מעשר. כיוון את הקנת דרבנני, אבל דבר שבחובה, נמצא זה פורח חובו ממעשרו, ואין לו בו אלא טובת הנאה. כלומר, אתה משתמש, אמור להשתמש, במעשר כספים שלך, רק לדברים שאתה לא חייב לתת. אם זה כבר חובה, זה חובה אחרת, זה כסף אחר. נכון, עכשיו תשימו, זה פה חובה מעניינת, זה חובה שמתנות האביונים, היא חובה, לא אומרת דרך הקופה העירונית, אבל בעצם זה חובה, לא משתמשים בזה, לא משתמשים לזה, או לא עושים, אי אפשר להשתמש לתת את מתנות האביונים עם מאות מעשר כספים. הוא אומר, כי מאות מעשר כספים זה לא שלך, זה של העניים, אתה רק יש לך כתובת תנה. ויש מרבותינו דפסקו דיינו ממון, האם תובת תנה עם ממון או לא, ולמן דמה ממון, אבי, מכל מקום אבי דבר שבחובה, הדבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. אז מה זה חולין? הרי אנחנו, כאילו זה פרפרזה, כן, חולין מול מעשר עני, אנחנו אומרים את זה אותו דבר מעשר כספים. אומר המערים, אתה לא יכול להשתמש במאות מעשר כספים לתשלום. כל מצווה שהיא חובה אתה לא יכול להשתמש. והרמה ביורידי הרמטת, במקור 10, עוסק בכלל בשביל יותר כללית. האם אפשר להשתמש במאות מעשר כספים בכלל למצוות, מה שאגב מאוד מקובל בימינו, נכון? אתה רואה לפעמים ספר, יקנה עם מאות מעשר כספים, תורמים את זה לישיבה, תורמים את זה ליישוב הארץ. אומר הרמ"א, ואין לעשות מעשר שלא דבר מצווה, כגון נרות לבית הכנסת, או שם דבר מצווה, רק יתננו לעניים. לא מקבל את זה, אבל נראה שיש חולקים. ואתה אז שם כותב, על הרמ"א הזה, וכל שכן, לפרוע בין מיסים דאסור, ודאי שאסור לשלם מיסים עם מאות המעשר, דהיית המפר כמה דבבה בטרה, שאפילו מה שאומרת עליהם נותנים בזרוע, נחשב לצדקה, מכל מקום מקרה זה פורח חובה מן הצדקה. כלומר, זה בבבא בתרא כתוב שכשאתה לא משלם צדקה, הבאים הגויים לוקחים לך מיסים, זה לא אומר עכשיו שלכתחיל אתה יכול לשלם מיסים בכספי המעשר כספים שלך. תדע, תדע גם במה שאדם זן בניו הקטנים, אמין המפרק נערה שהתפתתה, בכתובו, דווי בכלל עושה צדקה בחולת. מה זה עושה צדקה בחולת? כל מי שפרנס את הילדים שלו עושה צדקה. מכיסן כאן דעתך שיוציא אדם מעשר שלו לזון בניו הקטנים? מה פתאום? זה מה שנקרא כסף אחר. כן, אדם חייב לפרנס בניו הקטנים, מדין צדקה, אבל זה לא מעשר. מעשר זה כל, תראו, כאילו אנחנו נוצאים פה באיזשהו תהליך של הקצנה, לא במובן השני, במובן החיובי של המילה, שאומר, תשמעי, מעשר כספים הוא לדברים שאתה לגמרי לא חייב לתת, לאף אחד. לא מיסים, בוודאי לא מיסים, לא מתנות האביונים, שזה צדקה פרטית, זה חובה, לא בסיפור, ואפילו לא לילדים שלך, כי גם זה אתה ראוי לתת, נכון? אז זה לא דיבור, אם זה יהיה ככה, אף אחד לא ייתן צדקה. כולנו, הילדים עולים ברוך השם הרבה כסף, אנחנו צריכים לשלם, היינו יוצאים לחובת צדקה, מי ינתן צדקה בנוסף לזה? ולכן אומר, אפילו זה, מחוץ לסיפור, וכך כותבים, תראו למטה במערה מספר 1, שוטים נוספים, שכולם כותבים, שאסור לך להשתמש במאות מעשר כספים לצדקה שבחובה. לעומת זאת הבח, הבח קודם שבמקום מספר 8, מאוד מאוד מחמיר במעשר עני, ואומר, אתה לא יכול להשתמש בו, אפילו לתת אותה לקופה של הצדקה בהתנדבות, אומר כל זה רק לגבי מעשר עני, אבל לגבי מעשר כספים הוא כותב כך, מי אומר את זה במעשר עני מזרע הארץ, שמצוות עשה מן התורה, ומה שאדם מעשר ממה שמרוויח מסע ומתן ככספים ושאר רווחים, אינו בכלל זה, ויכול לתת ממנו לצדקה על פדיון שבועים, שאינו חייב בה לא מן התורה ולא מדרבנן. זה יש מחלוקת משולשת. מה המעמד ההלכתי של החובה לתת מעשר כספים? יש אומרים דאורייתא, יש אומרים, כן, נלמדים את הפסוק, לא זוכר אותנו, לא רוצה להגיד, לא רוצה לטעות. יש אומרים דרבנן, ויש אומרים מנהג, ואפילו לא מנהג, יפה, הנהגה יפה. אם תעשה את זה אתה חייב, אם לא, לא, אתה לא חייב לתת מעשר, ודאי לא על השקל. ואגב, לפעמים יש תופעה מזוהה בזה, שככל שאני יותר מחמיר, חושב שזה יותר חמור, אבל הוא צריך אחרי זה, זה הרבה כסף, אז הוא מקל, הוא אומר, טוב, מה שנתת לילדים, זה כן עכשיו, ושזה גם עכשיו, ובסוף זה מצטמצם, יש כאלה שאומרים שמעשר כספים זה רק מהכסף שאתה לא צריך אותו. אחרי ההוצאות, אחרי הכל, הכל, מזה תפריש מעשר, מה שאתה שם בפקם, או לא יודע איפה אתה שם, בבורסה, משם תפריש. אז לפעמים זה יוצא הפוך על הפוך, אבל אנחנו נשאר בזה שלוש שיטות, ואני חושב שבמכון משפטי ארץ הפסיקה המקובלת הייתה לומר שזה לא חובה, אין חובה לתת מעשר. אני יודע שהרב אליעזר מלמד מחמיר בזה. אני יכול להגיד לכם, איך אומרים, כמושהו כאזרח מודאג, שאני רואה את נפגשתי עם תלמידים של הרב מלמד, והתרשמתי מאוד. זאת אומרת, אתה רואה שבן אדם, תורם מעשר כספים, שם, כאילו כל חודש תורם, אני ראיתי מאות שקלים, כן? ולפעמים אתה, אחרי שאתה רואה את זה, אתה רואה בן אדם שהוא לא מיליונר. אני חושב שאם הוא יכול לעמוד בכאלה תרומות, אז אנשים שהם מסודרים, מבוססים יפה, נותנים תרומות מצחיקות, כן? 100 שקל, 50 שקל, אתה אומר, מה הולך פה? כן, אתה...
לפי הרמה.
אורי, יש לנו? אל תדאג, אל תדאג, אנחנו מגיעים לזה, למס הכנסה, הכל כתוב. מה קורה במס הכנסה? זה שאלה איך לחשב, אתה צודק, אבל אני אומר, סתם אני אומר, בשורה האחרונה, כן, אנחנו יודעים, מכירים את רמת החיים, ברוך שם, אנשים חיפים, חיים טוב. אני חושב שבן אדם, אני אומר, אתם עוד צעירים, אתם מן הסתם מוגדרים היום מתחת לקו העוני, וזאת, זה מה שקרה עוני זמני, אבל תגיעו, מה שקרה גיל 30, 35, 40, כבר תהיו מסודרים. אני חושב שבן אדם נורמלי, לתת 500 שקל, 1,000 שקל בחודש, זה לא מופרך. אנשים חיים, אני אומר, ומה שנקרא, לא מרגישים את זה, כן? אני אגיד לכם עוד משהו אחד, אם זה ישכנע, עושה קצת קמפיין לצדקה פרטית. פעם הייתי באחים רייכמן, הם היו מיליארדרים, אז פשטו את הרגל, אז חזרו. אז בתקופה שהם פשטו את הרגל, אני אומר, הייתי בזה בית חולים, הייתי שם מחלקה שרייכמן תרמו. אני אמרתי, תשמע, רייכמן כבר לא היו, אז הם נמחקו מהרשימה, אבל המחלקה עובדת. אז זה כסף, זה מה שנקרא השקעה בטוחה לתת את צדקה. זה בטוח נשאר. אחרי שנתת את זה, זה שם. זה לא עולה איתך, זה לא יורד איתך. זה לא, גם אתה, אם יהיו אחר כך קשיים, זה נשאר. אז אני חושב שיהודי צריך לתת, ואנחנו רואים את זה פה, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, שחשוב לשמר את מרכיב הצדקה הפרטית. אני אומר, לא יודע אם זה לא מעשר, אבל סכום ראוי שפרופורציונלי לאיכות החיים של האדם. אז אנחנו רואים מחלוקת האם הכלל הזה שאסור להשתמש במאות מעשר עני לצדקה שבחובה, האם נכון גם לגבי מעשר כספים. ועכשיו אנחנו נתקדם לשלב הבא, ורואים אם אתה יכול להשתמש בזה תשלום מיסים שחלקו הולך לצדקה. וזה מחבר לנו את הגמרא שאומרת, אם אתה לא תשלם מיסים, לא תיתן צדקה, קחו ממך מיסים. אז אם אתה יכול לעשות, קודם ראינו שאתה זה אומר, זה לא מתקבל על הדעת, אז בוא נראה שזה כן מתקבל על הדעת. יש לנו בזה מחלוקת, הרב בלוי מחבר ספר פתחי חושן, יש לו ספר על צדקה ומשפט, שעוסק בלכות צדקה, מקור 15, הבאתי אותו, הוא כותב כך, נראה את זה בזמננו בארץ ישראל, שאף פי שבמיסים יש חלק שמקציבים לתמיכות לעניים ולמוסדות, אני יכול לחשב אפילו חלק היחסי של המיסים ממאות מעשר. זה למה? צדקה שבחובה. כל צדקה שבחובה, אסור להשתמש בה ממאות מעשר, ואתה חייב, זה מצוין, קיינת מצוות צדקה, אמרת נראה באיזה שיעור, ותשלום מיסים, וחוץ מזה, תעשה את הצדקה הפרטית שלך. במסע הכספים. לעומת זאת, בשביל מנחת יצחק, שהוא גייבד של הידה חרדית, שני יהודים האלה היו מראשי הידה חרדית, ושני אנשים נפלאים, פוסקים נפלאים, הם צריכים את המחמאות שלי, וכותב המנחת יצחק, כותב כך, איך הדנודע בוודאי, שנותנים מהמס שלו לצדקה, לאותו הצדקה שהנותן מצווה ליתן בוודאי, אפשר לנקות ממעשר. אז הוא אומר, אפשר להשתמש במעשר לתשלום, או לנקות, ליתר דוק אנחנו נשתמש במילה לזכות, כלומר לומר, חלק שהמיסים ששילמת, שהגיע לעניים, הוא נחשב צדקה שלך, ואותו אתה יוכל להפחית מהמעשר כספים שלך. רק שהדבר הזה עומד תראה, הוא מאוד מאוד מסובך להגדיר מה נחשב צדקה, ולתת את זה בסוף מספר, לתת כמות, כמה מהכסף שלי הלך לצדקה. וגם הרב שלמה זלמן אוירבך, המקור 17, כותב כך, כיוון שחלק מהמיסים הולך למטרות צדקה, כי הונסד, בריאות וכדומה, על כן, בארץ ישראל, שרוב הנהנים מכספי הסעדים יהודים, אותה לשלם מכספי המעשר, את אותו חלק שהולך למטרות אלה. ענה מחוץ לארץ, אינו רשאי לעשות, כן. לשים לב, הוא חוזר אותה טענה של המנחת יצחק, אבל מה הוא אומר? הוא אומר, סעד זה בסדר, סעד זה מה שנקרא הבטחת הכנסה, זה כסף שהולך לעניים. אוקיי, יופי. אבל בריאות, הוא כתב את זה לפני שהמס בריאות ממלכתי. אבל גם לפני שהמס בריאות ממלכתי, או ביטוח בריאות ממלכתי, הבריאות הממלכתית הייתה, היה ביטוח של קופות החולים. וקופות החולים, אני מטב זיכרוני גם אז, מטב הבנתי, גם אז היה גבייה דיפרנציאלית. כן? שככל שאתה יותר עשיר, אתה משלם יותר. יוצא שכשאתה משלם צדקה, עם מס בריאות גבוה, ופותר את העניים ממס הבריאות הגבוה שהם היו אמורים לשלם, זה גם עכשיו צדקה. זה לא כסף שהם קיבלו, זה לא צ'ק. כן, רק מזה שפטרת אותם מתשלום, והוא פותח מנהרת את זה בצורה יותר מפורשת. אוקיי? והציץ אליעזר אומר שהשאלה אם מותר להשתמש במעשר כספים לתשלום מיסים שולחים לצדקה, תלויה בשאלה מה נדרת או מה התכוונת בשעה שהפרשת את מעשר כספים. וכך הוא כותב מקור 18, הממשל לזקוף על חשבון מעשר כספים את הסכומים שאנו משלמים למס הכנסה לממשלה, כולם ובחלקם, וזאת מתחשב עם העובדה שהממשלה עצמה מפרשה סכומים ניכרים לצורכי צדקה וחסד, לעזרת הישיבות, הקימו שירותים דתיים, לבניין מקוואות, ושכרם של רבנים והחזקת בתי הדין הרבנים. כלומר, תראו, הוא מכניס פה את כל ענייני המצווה, נראה בהתאם לשיטתו, שאפשר להשתמש במעשר כספים, בניגוד לרמ"א, לכל ענייני מצווה. כך אגב מקובל מאוד לעשות. נכון?
אתה יכול לומר, לא יודע, בסד תחבורה.
כן? מניעת תאונות, נכון?
ללמוד תורה, ברכבת.
אז הוא כותב, כך יוכל גם להתנות בכזאת, שיוכל לשלם, אם אתה מתנה מראש, יוכל לשלם מזה גם למיסים, ביות שגם זה נחשב כתשלום למצווה, או שנקיע לפי חשבון מה שמורידים לו עבור המיסים, ויחשב זה אפילו אחי כמקיים מצוות מעשר כספים, וכל שכן כשמשלם מזה עבור מיסים לישראל, שהכל הולך כמעט לצורכי, או כמעט כולו לצורכי הציבור הישראלי, אז באמת זה מועיל, אתה צודק בדבריך, שאם מדינת ישראל עושה הרבה דברים טובים, רוב הדברים שהיא עושה דברים טובים, אז כל דבר שהוא מצווה, אפשר להגיד גם ביטחון זה מצווה, נכון? אז כמעט הכל מצוות, יש כמה עבירות, אבל היא עושה גם הרבה מצוות, אז יוצא שחלק ניכר מאוד מהמיסים שלנו זה צדקה, אז בכלל אין מעשר כספים, כלומר, וזה שאלת קודם, אתה שאלת אמר, כאילו, אתה מבקש להישלם פעמיים, גם מס הכנסה.
מה שהתכוונתי לשאול קודם, זה לכאורה ממה אתה צריך לחשב את
זה. אז זה נגיע מיד, אבל לפי מה שהוא אומר, אז הוא אומר, לא שאני מהנטו, הוא אומר, הברוטו שלך, זה הצדקה שלך, אם שילמת 40% מס. כן? אתה אומר בצדק, רוב הדברים שהמדינה עושה זה דברים, זה דברים שהם צורכי מצווה. אז מתוך 40%, נגיד לא הכל, נגיד רק 20% זה צדקה.
אבל אם נגיד צורכי אתה משלם רק 5% מס. עכשיו, אם אתה מחשב את זה לפי הנטו, בפועל נשאר לך הרבה יותר...
נכון, נכון.
נגיד 50% מס, אתה משלם מהנטו אחוז...
נכון. אז אני אומר, כרגע הוא אומר משהו יותר קיצוני. הוא אומר, תשמע, בעצם אתה לא צריך לשלם צדקה, אתה יצאת ידי חובת צדקה חודש. נכון? אתה שילמת את 40-50% מס שלך. לא הכל מצווה. 20% זה, כאילו, רק 20% מכלל המשכורת שלך זה מצווה. 20% צדקה זה עין יפה.
אני לא חושב שהוא יקבל את...
כן, את המרחבה שלך.
כן.
כנראה שהוא לא...
הוא יגיד רק מה שטוב, נוח לו.
לא, מה זה נוח לו?
הוא אומר...
הוא אומר...
הוא
אומר דבר אחד, ענייני תורה, הוא אומר ענייני תורה ומשמירת מצוות ורווחה. וגם רווחה זה הרבה, אמת נראה איך מחשבים את זה. טוב, עכשיו באמת אנחנו מגיעים לשאלה איזה חלק מהמיסים נחשב לצדקה. הרב אלחן פרץ בספר מעשר הצדקה, זה מישהו רב בן זמננו, הוא כותב לא נחשב, לא מועיל, לא בגלל שיש איסור או מניעה או שצריך להפריד בין הצדקה הפרטית לצדקה הציבורית, אלא יש סיבה אחרת. הסיבה היא כזאת, נתינת מיסים אין עיקרה, מקור 19, אין עיקרה לצדקה, אלא לעשות רצון המלכות, אבל בדין הכופים אדם, עיקרה של הכפייה או עיקר הכפייה מתייחסת לצדקה, ולכן שפיר אפשר לתת מכסף מעשר, לפי זה ביטוח לאומי נחשב לצדקה. מה הוא אומר? אני בהתחלה הבנתי שהוא אומר, תשמע, זה תלוי מי מנהל את הקופה של הצדקה. קודם כתוב, בית דין הקופים אדם. אם בית דין קופים אותך, זה אנשים דתיים, עושים את זה בשביל המצווה, אז זה צדקה. אם אנשים שהם לא רבנים עושים את זה, או הכוונה שהם לא, הם לא, הם עושים מי שקיים מצוות צדקה, זה לא מועיל. הוא לא אומר, בסוף אומר, ביטוח לאומי כן נחשב לצדקה. נשמע מכלל דבריו, שהוא אומר, השאלה היא מה זה? אם אומר לך, תשמע, אתה משלם מיסים, מיסים. מה אנחנו עושים עם המיסים? מה שנרצה. היום ככה, מחר אחרת, כל מה החוק משתנה. אז גם אם בסופו של דבר חלק מהמס משתמשים בו לצדקה, זה לא מעניין אותנו. לא משנה. אנחנו מעניין אותנו שמה התכוונו שגבינו את הכסף? התכוונו לעשות רצון המלכות. נגמר, זה לא צדקה. ביטוח לאומי שמיועד למתן סיוע לאנשים, הכוון שכבר, על זה, לזו הכוונה בשעת הגבייה, גם אם זה לא בשביל כמצוות, מצוותו של הקדוש ברוך הוא, זה כן נחשב כצדקה, ולכן זה בסדר. עכשיו אני אומר שוב, לצערי, גם הרב ציצי אליעזר, אני אומר, לא עשינו אותו דיון על כל השימושים, מה נחשב מצווה, דבר מצווה, וגם הרב אלחן פרץ, אפשר לעשות אותו דיון, כי הוא חי עמנו היום, ככה אני מבין, הוא לא יודע שביטוח לאומי יש במרכיב של ביטוח. אתה מקבל תמורת דמי הביטוח הלאומי, אתה מקבל אובדן נכות מעבודה, אתה מקבל דמי לידה, אתה מקבל דמי אבטלה שהם פרופורציונליים לשכר שלך. יש שם מרכיב ביטוח בכלל. לא בכלל זה שאתה מול המעסיק. אז...
הייתי מושפז שבוע, בית חולים.
כי אתה לא עובד. אתה עובד?
לא.
כן? יצור, יש שם מרכיבים ביטוחיים. לכן להגיד שכל הכסף הוא נועד לצדקה, זה נכון, הוא נועד כולו ל... לעזור לאנשים כשקשה להם, וחלקם זה ממש ביטוח. ולכן ההבחנה היא הבחנה, היא אולי, גם אם היא נכונה, היא קשה מאוד ליישום. לעומת זאת, עכשיו, ברוח זו, כותב בשירות מלמד לאוהל, שהוא קודם, כותב, ואף אגב, דקל מוציאים הרבה, מקור 20, הרבה ממאות הנתינה לצורך העניים וללמוד הילדים, כלומר, ממון החינוך הציבורי, או חינוך לעניים. בכל מקום, כיוון שיש בכלל הוצאת הקהל גם כן הרבה דברי הרשות, אם כן מי שמוסר מאות להקהל, אבל כמי שמתנה מהם להוציאה לדברי הרשות, דקיים עלן אין ברירה. כלומר, כיוון שאתה נותן להם לעשות את זה מה שהם רוצים, אז לא, ויש כלל אין ברירה, כמו כיוון שהכסף, אתה לא אומר, לפי התוצאה בדיעבד, אני יכול להגיד שמראש זה הכסף שלך, השקל שלך נמצא פה, כן, כל הכספים התערבבו, אין ברירה, לא יודעים בסוף מי ממן מה, אז לכן כל כספי הצדקה, שכל הכספים שנתת לקופה העירונית הם לא צדקה. אין בו, אמרנו, זה יתערבב שם. לא עוזר. לעומת התשובה, מנחת יצחק, בתשובה, באותה תשובה שציטטנו לעיל, הוא כותב, עניין צדקה, מקור 21, העיקר הוא הנאה בא מן הממון, ואין צריך לומר שזהו אותו החלק שנתערב. בזה שפיר יש לומר, ברירה, דעניים המעוגנים, נהנים מחלקו. הוא אומר, מה אכפת לי? מה זה, מה שמעניין אותנו זה הכוונות? מעניין אותנו ברירה? מעניין אותנו התוצאות? אתה שילמת מיסים בתוך הקופה הגדולה של מס הכנסה, לקח מס הכנסה, את החלק, את הכספים, הקופה הזאת, נתן בצדקה, גמרנו, אתה קיימת, זה הכסף שלך נמצא שם. חלק מהכסף שלך. עכשיו, לא צריך לומר שכל, כאילו, אתה יודע, היינו רוצים שכל אחד יגיד שהוא מתכוון לשלם מיסים עבור הדברים שהוא חושב שהמדינה, שהוא רוצה שהמדינה תתמוך בהם. זה משלם עבור הכדורגל, זה עבור התיאטרון, וזה עבור הישיבה, וזה עבור העניים. גם לא נאמר ככה, נאמר שהכל מתערבב, אבל לפחות חלק היחסי שמגיע לעניים הוא בגדר צדקה. ושוב, אתם אומרים, זה המנחת יצחק לשיטתו, שעוד מקור 16, זו אותו תשובה, שאומר שהצדקה היא במבחן התוצאה, כלומר, לאן הכסף הגיע. אם הכסף הגיע לעניים, אז קיימת מצווה, ואם מה שלא, לא. ופה אנחנו מגיעים עכשיו באמת לשאלה, מה קוראים, איך אני מחשב את המעשר, ביחס למיסים ששילמתי. והאור החיים הקדוש, יש לו פירוש חשוב לשולחן ערוך, שקוראים לו ראשון לציון, מקור 22, כותב כך, נראה את הכל פנינו מחויב, לא מחייב לתת המעשר, אלא אחר שיטול שיעור המס. לא שיתכם לתת המעשר עליו, והוא צריך לתיטול למס. גם שהוא רווח לו, הרי הוא נותנו במס, דה וכצדקה, ודה מלאה דפאה דפתורה מהמעשר. מה הוא אומר? הוא אומר, הדבר פשוט מאוד. מחשבים את מעשר כספים, אחרי המיסים, כן? המיסים זה לא שלי, לקחו לי את המיסים, אני צריך לשלם, אני צריך לתת צדקה למדינת, על חשבון מדינת ישראל, אחרי מני 30%, 40%, עכשיו אני גם לתת מיסים על ה-100% מהברוטו שלי? לא, אני נותן מיסים, מעשר מהנטו שלי. אחרי שהמדינה לקחה את חלקה, שהיא רוצה לתת צדקה שהיא תיתן, אני עכשיו ממה שנשאר לי באמת ששלי, עם זה אני צריך להפריש מעשר.
לאדם
יש את הכסף, ולאחר אני חושב גם מהסביב צריך לתת, ואז הוא יכול להחליט
כמה...
ופה אתה אומר זה ניקוי מס במקור, בכלל הכסף לא דרך אצלך הרי, אצל השכירים.
כאילו השיטה שונה לחלוטין.
אצל השכירים זה ודאי נכון, יש גם עצמאים, עצמאים כאלה משלמים, כותבים צ'קים למס הכנסה, ודאי, זה אותו דבר. הם אומר, אומר האורחיים הקדוש, תראו, הבאתי פה, זה אומר גם בשיטת התז, הוא עצמו, יש לו עמדה שונה, אבל באמת זה בשיטת התז. שאמר שאי אפשר להשתמש בזה למיסים, אבל הוא אומר, אתה לא יכול להשתמש במעשר לצורכי מיסים, אבל אתה יכול לתת את המעשר אחרי ששילמת מיסים, מהנטו שלך, והוא גם מביא מקור יפה, גם פאה פתורה ממעשר. כלומר, כשאתה נותן מעשר, אתה נותן מתנות עניים, המתנת עניים עצמה היא פתורה ממתנות עניים, כן? נשארת חלק לפאה לעניים, אתה לא צריך לשלם על זה את המס, לתת מעשר עניים על הפאה שכבר נתת. גמרנו, זה הלך. אז כנראה גם לכהנים, כן? כל מה ש כן, אנחנו מפרישים מעשר עני, אחרי שנתנו מעשר לוי לעני, ללוויים, סליחה, נכון? הלוויים קיבלו את שלהם, זה אני לא חייב להפריז, זה לא שלי. אז קודם כל אני מפריש מהנטו, ולא מהברוטו, שזה מאוד מאוד מקל. אז אני אומר, יש לנו בעצם, תראו, יש פה כאילו שני קצוות, יש לנו קצה אחד שאומר, המיסים שלך זה צדקה. ויכול להיות מצב שבכלל אתה לא צריך שלם בכלל, לא צריך לתת אפילו שקל אחד נוסף. יש לנו את הגישה שאומרת, אני רוצה לשמר את מסלול הצדקה הפרטית ואת מסלול הצדקה הציבורית, ואז אני אבל מפריש מתוך הנטו ומתוך הברוטו. הברוטו לא מעניין אותי, המיסים לא מעניינים אותי, אין להם שום קשר לצדקה. הכנסה? זה הכנסה? אני אומר, תגיד לך על עצמי, שאני, אני מבחינתי, שאני, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, מדינת ישראל נותנת תחזור 35% על הצדקה שאתה נותן, למי שיש לו, עמותות שיש להם סעיף 46. אוקיי? אני אגלה לכם עוד דבר, כי אתם, נראה לי, יש לכם פרצוף של שכירים, כמוני, שרוב השכירים, לעצמאים, השכיר יכול לקבל את ההחזר, או בדוח, אם הוא מגיש דוח שנתי, שרוב השכירים לא אוהבים להתעסק עם זה, אבל אתה יכול גם לבוא מהלך השנה, באזור ככה סוף שנה, אוקטובר, נובמבר, לבוא למשרדי מס הכנסה, לתיאום מס, עם פקט של קבלות מקוריות, ולקבל אישור על החזר מס, אתה הולך לזה למעסיק שלך, ומעסיק שלך מפחית מהמיסים שאתה אמור לשלם את החזר המס, את ההחזר הזה. וזה יכול להיות כסף, כאילו, תלוי כמה אתה נותן, אבל אם נתת, סכומים, תעשו דבר את החשבון, 35%, מה שנתת, נקודה. אז מבחינתי, איך אתה שואל אותי מה זה? זה הכנסה חדשה, כסף חדש שהגיע. עד היום לא הגיע לכסף הזה, עכשיו הוא הגיע, אז אני אחליט מה אני אומר.
מה?
מה
שכיר
סתם יכול לעשות? שכיר יכול, שכיר משלם מיסים, נכון? יש לו, המעסיק שלו מפחית לו מיסים מהשכר. אם הוא בא באוקטובר, נובמבר, לקראת סוף שנה, למשרדי מס הכנסה, משרדים של תיאום מס, פקיד של תיאום מס, כלומר זה פקיד שומה, אתה בא אליו עם ערימה של קבלות, של תרומות שנתת לעמותות שיש להם 46, הוא ייתן לך אישור למעסיק לתת לך החזר מס. כן. עכשיו, אם תעבור, ברגע שאתה מגיע אחרי 31 בדצמבר, אתה צריך להגיש דוח שנתי. אז זה כסף שחוזר מביטוח לאומי, ממס הכנסה ישירות. אז זה כבר סיפור. רוב האנשים לא אוהבים להגיש דוח שנתי. אם אתה בא במהלך השנה, אתה יכול לקבל את זה.
אתה צריך לשלם מעשר עניים מתוך
ה-35. אז אני חושב שכן, כסף. לשיטה הזאת, כסף זה כסף. לא, אתה שואל פה, למה? כי זה תרומה, כבר תרמת אותה, מה זה משנה? לא, זה החזר מס, לא. לא, התשובה היא פשוטה. התשובה היא פשוטה קודם כל שכן, כי את הכסף שאתה מקבל, 35% זה לא כסף שקיבלת מהתרומות שלך. זה החזר מס. מה זה חזור? אני לוקח לך פחות מיסים. נכון. אז 35, אתה אמור לתת, אם אתה מקפיד על מעשר, אתה אמור להפריש, לתת מזה, באיזשהו שלב יגיע 31 בדצמבר וזה ייגמר, הלופ הזה. או שזה כבר ייכנס לשנה הבאה. לא משנה. בסדר? אז אומר האור החיים הקדוש, מפרישים מהנטו ולא מהברוטו. המאירי, וזה קוראים, יש מאמר חשוב של שלמה לוין, מי שהוא רואה חשבון, לא רב, הבאתי אותו מקור 25, שעוסק בשאלה הזאת, מיסים כצדקה או כמעשר כספים. הוא נכנס למשל חישובים, אני אומר, אני אגיד בקצרת מה שהוא אומר, אבל הוא ממיין את הפוסקים לשתי שיטות, שאיך המיסים, מה הם המיסים ביחס למעשר כספים. שיטה אחת היא שיטת הניקוי, וזה האור החיים שבאנו עכשיו. ניקוי זה אומר, מה שממיסים לא צריך לשלם מעשר כספים. הם מחוץ לסיפור. יש שיטה שנייה, שיטת הזיקוי. זאת אומרת, אם נתת מיסים והמיסים הגיעו לעניים, זה נחשב צדקה. זה חלק ממעשר הכספים שנתת. זה בתוך החשבון. וזה כבר המקור הראשון שזה נמצא במאירי, בבבת רדפתת, שממנו התחול כל הסיפור. מקור 23 פה לפניכם, המס שהוא נותנו בנאמנות, יש בו צדקה, הוא כשמנקה חלק העניים. כלומר, אם אני מהמיסים, למה? בעי שאני נותן מס, אני פותר עניים מהצדקה, זה כמו המרשה. אני פותר עניים מהצדקה, יש שם מרכים של צדקה, ולכן בזה יצאתי ידי חובה צדקה. וכך כותב גם שוט יסקיל עבדי, כותב מקור 24, דרך חלק המגיע לעניים בתיקון הדרכים, ודאי הייתם מטילים אותו על שאר העם, ואם כן אבי כאילו נותנו לעניים. אלא שלפי זה אינו יכול להיתן ממעות מעשר כשיעור התוספת שסיפו עליו בגלל העניים. אך המגיע לחייב עצמו, חייב לשלמם מן החולין. מה הוא אומר? הוא אומר פה דבר, כן, מתייחס פה לשאלות שכבר ראינו שעוסקים בהם. הוא אומר, תיקון הדרכים, אולי זה דבר יפה, דבר נחמד, זה לא נחשב צדקה. אתה לא, זה לא נחשב מעשר כספים. מה נחשב מעשר כספים? שכשאתה, בגלל שאתה שילמת מיסים, העניים שילמו פחות מיסים, אז יצאת על ידי חובת צדקה. וזה כמו המאירי, כמו המאירי, כמו המערשה, זה נחשב לחשבון הצדקה שלך. עכשיו, מה שעושה אותו שלמה לוי במאמר בתחומין, עושה, מביא את כל המקורות ההלכתיים, ואז מתחיל להיכנס למספרים. והוא אומר דבר מאוד מעניין, אגב, סתם נתונים שכדאי להכיר אותם. הוא אומר, אם מדינת ישראל הייתה גובה מס רגרסיבי, כלומר, כולם משלמים את אותו אחוז מס, והיא הייתה רוצה להגיע לרמת ההכנסות שיש להם ממיסים, אתם יודעים כמה מיסים הם משלמים בישראל? נחשו.
70.
מה פתאום? אם אם השני העשירונים העליונים משלמים 50%, אז זה לא יכול יותר מזה. לא, זה 70% מכלל המיסים, אבל זה 50% מהשכר שלהם. אני שואל, איזה אחוז מהשכר אמור, אם כולם משלמים את אותו מס מהשכר, פלט.
20%,
תרד עוד, עוד תרד. 12.5%. כן, גבל. עכשיו, אני איכם, מי שיודע, מדרגת המס הראשונה היא 10% מטב זיכרוני, אבל רוב האנשים, יש גם נקודות זיכוי. כל אזרח ישראל יש נקודות זיכוי, ויש פה ושם, בדרך כלל 10% לא משלמים כלל. אז בעצם זה אפס. אבא שלי זכרו לבחר, אומר לי שבישראל יש מיליון אנשים שלא משלמים מיסים, בכלל, לא כי הם מעלים ממס, הם תורים ממס, הם בכלל מתחת לתקרה, לרצפה, לא משלמים שום דבר, אבל אם היה באמת מס אמיתי, כלומר היית משלם בלי זיכויים, 12.5%, היית גורמים את הסיפור, כן? 12.5%. אומר תור שלמה לוי, לפי זה יוצא, שכל מי שמשלם יותר מ-12.5%, טוב, זה נכון, מלא נתוני 2009, יותר מ-12.5%, קודם כל משלם משהו לא צריך, הוא משלם חשבון מישהו אחר, בסדר? לא שמשהו לא צריך, משלם חשבון מישהו אחר. וכל מי שמשלם פחות, מקבל. עכשיו, אני אומר, זה חישוב מסובך, הוא קצת מפשט אותו, כי יש לנו שם נקודות זיכוי, וגם יש נקודות זיכוי גם למעמד הביניים, נכון? כמו שאתה אומר, זה שכתוב לך בסוף, שילמת, כלומר, אתה צריך, מה שאם אתה מסודר מאוד, אתה אמור לקחת את הסעיף, את אופס 106, נכון? זה הסיכום השנתי שקיבלת מהמעסיק שלך. מה, לאיפה הלך הכסף של השכר שלך? אתה אמור לראות כמה כסף קיבלת, לדעתי כולל הפרשות לפנסיה, כי זה גם כסף, כסף זה גם, הוא שוכב שם, אבל הוא כסף שלך. הכל כולל הכל, כמה מיסים שילמת, יש בסוף מספר.
כמה להכניס את הפרשות לפנסיה? הפרשות לפנסיה עוד לא מובטחות לך, כשתקבל את הפנסיה,
אתה יכול להגיד מתי לשלם, זה גם שאלה, זה אפשר להגיד.
אז תחשב.
אין בעיה, אין בעיה, אין שום בעיה, זה מתי, אני יכול להגיד שזה, נשאיר את זה כשזה יגיע, בסדר גמור, יש גם מרכיב הפיצויים שאולי לא תקבל, בסדר, אוקיי, הערה טובה. בוא נתחיל מהברוטו, קח את הברוטו שלך, כאילו כמה כתוב, יש בטוש כתוב בסוף, שולם לך ככה, כמה מיסים קיבלת, ככה, עזוב אותי כל הניקויים, זיכויים, סיפורים, לא מעניין, כמה בסוף שילמת, אם שילמת יותר מ-12.5%, זה אומר שמישהו אחר נהנה מזה. עכשיו, להגיד לכם שכל מי שנהנה מזה הוא אני, לא בטוח, כלומר, אני אתן לכם דוגמה, לדוגמה, במדינת ישראל שיעור המס זה לפי הכנסות שלך, האישיות, לא לפי הכנסות המשפחתיות. בני זוג, אחד מרוויח 100,000 שקל בחודש, אשתו, לצורך העניין השוביניסטי, מרוויחה שכר מינימום, או מרוויחה 4,000 שקל, זה מה שמרוויחה. עובד חצי משרה ובראש טוב. שלמת 0% מס, היא קיבלה, היא בעצם הייתה מורה שלם 12.5% מס על הכסף הזה, נכון? היא קיבלה, היא פתורה מסין, לא בגלל שהיא מסכנה, אלא כן, מס הכנסה לא מעניין אותו, אתה מסכן, אתה לא מסכן, אותו כמה הרווחת, אם אתה, יש לך נכסים, לא משנה מה, אתה מרוויח כסף, אתה לא צריך, אתה מיליונר, אבל יש לך הכנסות נמוכות, לא תשלם מסין. אז במקרה הזה, אני בטוח שאנחנו יודעים, כן, קודם כל יש בני זוג, יכול להיות אחד שעובד חלקיות משרה מאוד קטנה, פטור ממיסים, נשים יש להם הרבה נקודות זיכוי, פטורות ממיסים, ויש לנו סתם את סף העוני, כלומר לא כל, אני חושב שמדינת ישראל נדיבה, והיא נותנת פטור ממס לא רק לעניים, אלא גם לסף העוני. אז לא כל הכסף שהוא זיכוי מס, שהוא יותר מ-12.5%, אתה ברור ששילמת משהו שאתה מעבר, מה שאתה צריך, אבל לא בטוח שכולו הלך לעניים. עכשיו הוא מכנס גם למע"מ, מה שיש לו שם חישוב מאוד מסובך, שאז הוא עושה שני שלבים, ולדעתי אני חולק עליו, אני הקטן, רוצה להציע לחלוק עליו. הוא אומר, יש שני תנאים. אחד זה ששילמת יותר ממה שאתה צריך, ושתיים, שהחלק הזה ששילמת הלך לצדקה. והוא מניח שרק 15% מהכסף, מתקציב המדינה הולך לצדקה. וגם זה, אני אגיד לכם את האמת, בעיניי אני לא בטוח שהוא צודק. למה לא בטוח שהוא צודק? כי כשאתה אומר לדוגמה, ביטוח בריאות ממלכתי, כשאתה נותן לאנשים את הביטוח הבריאות, זה לא צדקה. זה זכות. המדינה הכי תתת ביטוח בריאות בחינם לכולם. איפה הצדקה נמצאת? בגבייה נמצאת, לא בחלוקה. החלוקה הם חינוך חינם, חינוך ממלכתי חינם. הוא לא צדקה. זה זכות. החליטו שזה. זה המדינה שירות שמספקת. איפה הצדקה נמצאת? במרכיב הגבייה, לא במרכיב החלוקה. שאם אתה הולך למרכיב הגבייה, זה נכון גם בכבישים, נכון גם בביטחון, נכון בכל דבר אחר. שמדינת ישראל נותנת ביטחון, בסדר? נותן לכולם ביטחון, אותו ביטחון כולם מקבלים, פחות או יותר, בסדר? אתה יכול להגיד, תשמע, אני אומר, התקציבים החברתיים זה צדקה, נכון? לכאורה ביטחון זה לא. למה ביטחון זה לא? כי זה המדינה נותנת לכולם. אבל אני אשלח, גם שהמדינה נותנת חינוך חינם לכולם, היא לא שואל שאלות, כולם מקבלים. זה לא צדקה. אתה לא קיבלת, זה המרכיב, אתה לא זכאי, רק, זה לא רק עניים מקבלים את זה. עכשיו, אתה יכול להגיד, בפועל העניים מרוויחים מזה, אבל איפה אתה רואה את הרווח של העניים? לא במרכיב הקבלה, בגלל שהם קיבלו חינוך חינם, כי כולם קיבלו חינוך חינם. כולם קיבלו קצבאות ילדים, כולם קיבלו, זה קצבאות אוניברסליות, או שירותים אוניברסליים. איפה אתה רואה את מרכיב הצדקה? בגבייה. כלומר, העניים לא שילמו מספיק מיסים שלממן את חלקם בשירותים שהם קיבלו. אם אתה הולך למרכיב הגבייה, שהעניים משלמים פחות מיסים, זה נכון גם לגבי הביטחון שהם קיבלו ולא שילמו עליו. נכון? אז לכן הוא עושה בעצם תרתי לחומרה. כלומר, הוא אומר, גם נראה אם שילמת יותר מדי מיסים, זה צדקה, וגם שזה הלך למטרות חברתיות. אז אני אומר, מטרות חברתיות אפשר להוריד. אני אקריא לכם מה שהוא כותב, כי הוא עושה עבודה מאוד יפה. בסוף הייתי לכם את משפט אחד, הוא מסביר את כל החישובים ואת כל המקורות. באמת, מאמר מעולה, ואתם יודעים, אחרי שיש מאמר, אתה יכול להתווכח. תראו רגע, הוא כותב ככה, מעשר הכספים, מקור 25, יש לך שם השכר נטו, כן, המיסים לא נחשבים, בנוסף, לכאורה ניתן להחשיב לפחות 2% מתשלומי מס הכנסה. 2%, מה שנקרא, 2.1%. 2% מהברוטו שלך. ו5% מתשלומי המע"מ, לא, כן, 5.1%, כלומר מתוך כל מה שקנית, 5% מע"מ זה צדקה, ו20% מרשות הביטוח הלאומי כמעשר כספים. פה ה-20% זה החלק, כן, זה לא 5%. אז הקיצור, זה התוצר שלו בצור יוצא ממש קטן. אני קטן, אחרי שקראתי אותו,
ושעושה... זה כאילו כולל כולם, אדם שמשלם 50% מס?
לא. לא, זה, כן. עכשיו, זה גם פלא קצת, כי 2% מתשלומי המע"מ, לא, זה יכול להיות שאני טועה.
איזה גרם אתה מוריד ממס הכנסה, שאתה לא מכניס אותו לחישוב של כמה אתה צריך לשלם מעשר כספים? או שאתה אומר
שהכסף
הזה
שייך
לך, ואז אתה צריך להכניס
אותו לכל מעשר כספים,
אז אתה יכול מעטוב, אני חלק ממס
הכנסה.
שנייה, שנייה. קודם כל זה פרופורציונלי,
כן.
הכסף הזה לא שייך לך, אז מה אתה
משלם על המעשר
כספים?
לא, אז הוא אומר, לא, זה אני כן מבין. זה חשבתי על זה הרבה. אני אעשה, תן לי קודם כל להסביר מה יש, ואחרי זה נעשה דיונים. בסדר? יש לנו כמה שיטות, שורה אחרונה, מה אנחנו עושים עם היחס בין צדקה למיסים. שיטה הראשונה, שאני מאוד מזדהה, אומרת, לא קרה וזה את זה כל הלילה. עזוב, זה צדקה שבחובה, זה בדיוק מה שכתוב. כמו שלא עושים צדקה עירונית במעשר עני, לא עושים, לא יוצאים מדי חובת מעשר כספים בתשלום מיסים לביטוח הלאומי. לא קשור, זה שתי מצוות שונות. זה שתי מצוות שונות. עכשיו, נכון, יש, עכשיו, ראינו שאפשר להגיד, תתנה מראש שאתה מפריש מעשר עני בשביל זה, עכשיו, אני מעשר כספים ותשתמש בו לזה. יש כל מיני שיטות איך לעקוף את זה. עכשיו, אני אומר אותם, בעיניי, כל הצורך להסביר שהמיסים זה גם צדקה, אתה יוצא ידי חובת מעשר כספים, זה אם אתה חושב שמעשר כספים זה חובה די קשיחה, ואז יש לך צרה, אתה עכשיו נאלץ להפריש המון כסף כל חודש למעשר כספים, ואתה לא יכול לעמוד בזה. אז עכשיו אתה מחפש כולות ופטורים. ואז אתה רוצה לראות מה מתוך הכספים שנשתמת כמיסים נחשב לך מעשר כספים, ואז תוכל בשעה טובה להיפטר מזה. אוקיי, אני, שיטה ראשונה, אני חושב ש... ואני מאוד מזדהה איתה, עזבו, לא להרבב. זה צדקה וזה צדקה, זה צדקה פרטית, זה צדקה ציבורית, תעשו את שניהם, תודה רבה. כמה, בוא נלך עם השיטה שאומרת מעשר לאו דווקא, ואז לא תצטרכו פטורים. תיתנו באמת, מה שצדקה זה צדקה, מהכיס שלכם למי שאתם רוצים, ומה שמס הכנסה ייקח הוא לא שואל אתכם, ואז נדבר מה נחשב צדקה. זה מעניין, אנחנו יודעת מה נחשב צדקה, אבל זה, חול זה שזה מעניין, אין לזה דווקא מינה, כי הקהילה לוקחת מה שהיא רוצה. זה מסלול אחד. מסלול שני, אומר כן, אנחנו כן מחפשים וחושבים שיוצאים ידי חובת הצדקה שמעשר כספים בתשלום המיסים. אוקיי? עכשיו אנחנו אומרים שם פוסקים, לפחות הרב אותו שלום הלוי, אומר שני דברים שהם נראים סותרים, אבל קודם כל אנשים שהם לא סותרים. הוא אומר, קודם כל, אתה מחשב את המעשר שלך מהנטו ולא מהברוטו, מה שמדינת ישראל לקחה, זה לא כסף שלך, היא כבר לקחה לך אותו, אתה תפריש מעשר מהנטו, ודבר שני, גם מתוך הכספים שמדינת ישראל לקחה, יש חלק די קטן, שהוא נחשב צדקה. אז בעצם יוצא שיש שלושה דברים, המשכורת שלך מתחלק לשלושה חלקים, יש מיסים שהם לא צדקה, הם לא מעניינים אותך, זה לא כסף שלך, המדינה לקחה לך אותו. יש את הנטו פלוס הכספים שחול לצדקה, שזה נחשב הכסף שהוא שלך, והחלק שהלך לצדקה, שהמדינה השתמשה בו לצדקה, זה נחשב חלק ממעשר הכספים שלך. והוא מחשב את זה באופן כזה, שהוא אומר, כמה שילמת מעבר למה שהיית צריך, שורת הדין הייתה שתלם 12.5% מס כמו כולם, אחיד לכולם, כל מה ששילמת יותר זה... והלך והגיע למטרות חברתיות, שהוא אומר שזה חלק קטן, זה נחשב כצדקה. זה הטענה שלו. הוא מביא פה את המספרים, אני אומר, אפשר להתווכח פה כמעט על כל דבר. עכשיו, אני רוצה לומר שלדעתי, לא צריך לומר, זה כאילו, הוא הבאת לך את המקורות, גם הוא הביא אותם, שלא דווקא הדברים שהגיעו לצדקה, אפשר להגיד שגם כסף, כל מה שהקלת על העניים, כל בן אדם, אני, במדינת ישראל, שלא משלם 12.5% והוא באמת אני, זה צדקה. אתם שואלים אותי, סתם אני זורק מספר, לפחות דעתי, מהמיליון איש שלא משלמים מיסים בישראל, לפחות חצי ממניים. יש מעלים ממס, יש פה, יש שם. חצי לפחות, מסתבר שחצי ממניים. אז, וזה כבר כמות, כן? תחשבו, זה מיליון איש, חצי מיליון איש, כן? זה כבר נהיה הרבה כסף. הם באמת עניים. עכשיו, אני אומר, לפי הנטייה שלי, זה לא יפתור אותך מתשלום, מצדקה פרטית. תיתן גם צדקה פרטית. אבל תדע שקיימת, כשאתה משלם מיסים, מה שחצית את קו ה-12.5% הריאלי, כן? המיסים ששילמת בפועל, הם יותר מ-12.5% מהשכר ברוטו שלך, מה שחצית את הקו הזה, התחלת לתת צדקה. סתם אני אומר, חצי מזה כנראה צדקה. לא, לא 100%, חצי זה צדקה. כי יש אנשים שמקבלים, שלא משלמים מיסים, מעלימי מיסים, כי הבעל עובד חלקיות משרה נמוכה והם לא עניים בכלל, יש לו נכסים, כל מיני סיפורים. יש כל מיני, אבל נגיד 50%, 40%, זה סכום יפה. אז אם אתה נותן, בן אדם נותן 50%, אני משלם 40% מס בשנה. שוב, אגב, יש הרבה עשירים שיש להם פטורים ממיסים יפים מאוד, שכולנו היו שמחים לקבל. הם עצמאים, יודעים ללכת לשחק עם הם עובדים בתוך הכללים, יש להם מעט מוד מס. אבל ברגע שאתה חצית את ה-12.5%, מאותו רגע אתה מתחיל לשלם, אתה נותן צדקה, ואני אומר פעם, בעיניי, זה טוב שנשמר את המרכיב הצדקה הפרטית, זה המסר של ההלכה במעשר עני, זה המסר גם של הפוסקים שאמרו את זה במעשר כספים, חשוב לנו, הטענה הזאת, אני גמרתי את החובות החברתיות שלי, בין אדם לחברו שלי, ברגע שקיבלתי את התלוש, וראיתי שם כתוב, מס הכנסה, ביטוח לאומי, בזה גמרתי, לא נכון, לא גמרת, נשאר לך עוד עבודה. בסדר, עכשיו אני אומר, הבנת את מה שאני אומר? שאני אומר ש... אתה יכול להגיד גם וגם, כלומר שהחלק המיסים שהוא לא צדקה, אני לא חייב לתת ממנו מעשר, ואת החלק המיסים שכן צדקה, הוא נחשב מעשר מתוך הנטו שלי. אפשר להגיד את זה? זה לא תרתי לסתרי, זה אפשר. טוב, עד כאן.